בעל פה למי שאין. עיקר הנפילות זה הפסקה. תכתבו את זה מי שרוצה. יש דלת אחת, בסדר? עיקר הנפילות בעוד מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה. בסדר? אמר לנו הרב ככה. אם היינו שואלים אותנו, עיקר הנפילות באות ממה? מה היינו אומרים? טוב, בסדר, זה כזה, זה נכון. מהמדיה, היצר הרע, מהייאוש. היצר הרע זה ככה שם כללי כזה, כולל הכל. נכון? מה אומר לנו הרב? לא. עיקר הנפילות באות כי אני לא מאמין מספיק בתשובה, יותר מדויק, אני לא מספיק מאמין עד כמה התשובה קלה. נכון? בואו נסה לנתח את זה, מה זה אומר. אבל זה עיקר הנפילות באות משם. זאת אומרת, אם הייתי, אם אני אאמין בזה, בעזרת השם, אז אני פותר את רבים רבים מהנפילות, נכון? ככה כתוב פה. אז אולי קצת רקע. הרב כותב על בהקדמה של הספר שמצוות התשובה היא מאוד מיוחדת, היא מצד אחד קלה שבקלות ומצד שני היא קשה שבקשות. זאת אומרת בעצם היא קלה שבקלות כי להתחיל אותה, להיכנס לתשובה זה מספיק ערעור. כמו המקרה המפורסם שכולם מכירות, שהגמרא מביאה, אם יש אדם רשע, 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 אין מחלוקת, בסדר? כולם יודעים, הבן אדם הזה רשע. והוא עכשיו נפגש עם אישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי בתנאי שיהיה צדיק, אז מה הדין? שהיא ספק מקודשת. זאת אומרת, יצטרך גט פה לצאת. למה ספק? צד אחד, כי אולי הוא אמר לה צדיק, אבל הוא לא עשה שום דבר עם זה, רק אמר, זה כלום, הוא רשע. אבל מה הצד שכן שהוא צדיק? הוא ירר בתשובה. חסר איזה משהו? יש פה הרבה רעשים. מה הצד של צדיק? ירור בתשובה. זאת אומרת, הרשע מרושע הזה, יכול להיות שעבר לו בראש ככה, וואלה, אולי באמת בוא נעשה, אני רוצה את משהו אחר. מספיק שזה עלה לו בראש ככה, בעירור, הוא לא אמר את זה אפילו בפה. זהו, זה כבר נקרא צדיק. זה פלא הדבר הזה. אנחנו לא קוראים לזה צדיק. אם אתה שואל בן אדם רגיל, עבר לי איזה עירור בראש, תשובה, אני צדיק? מישהו אמר לי, תשמע, יאללה, אולי כבר נגמור עם כל החטאים האלה? זה נקרא צדיק? אז זה התחלה של תשובה. מצד שני, להשלים את התשובה זה קשה שבקשות. מתי יוצאת לפועל בצורה שלמה? יש פה דרך, רצון, מעשים, לפעמים מבחן. הרמב"ם אומר, איזה תשובה גמורה, כשאדם מגיע לאותה סיטואציה, עם כל הכוחות ועם כל הזה, ועומד בזה. אבל עכשיו לא מדבר על ההשלמה של התשובה, שהיא קשה שבקשות, על ההתחלה שלה. אומר הרב, זה הבעיה שלנו. עיקר הנפילות באות כי אתה לא מאמין בזה. אז בוא נעשה רגע להאמין בזה. למה אנחנו לא מאמין בזה? מה קרה פה? לא קרה פה שום דבר. כולה ערעור. למה זה רשע? הוא כבר כמה שנים, הוא מכיר את המעשים שלו, יודע איפה הוא נמצא, הכל במייזיד. עכשיו הוא אמר לו, עבר לו בראש, מה, אולי נשנה את הכל. מה זה? זה כלום, מה זה? מה זה הדבר הזה? בתפיסה שלנו זה שום דבר, נכון? ואם אנחנו כן מייחסים לזה משהו, אז ערעור, הוא אולי איזה, מתחיל איזה משהו, אם קרה אחריו משהו, נכון? אם אדם ערער, ואחר כך אתה רואה שלמחרת, הוא לוקח את עצמו ברצינות, עושה תהליך, וואי. אז אני יכול גם להגיד, תשמע, לערעור הזה היה משהו. אבל אם אחרי הערעור הזה לא קרה כלום, מי מתייחס לערעור הזה בכלל? אומר הרב, זה הבעיה. אתה לא מספיק מאמין בערעור הזה. למה צריך להאמין בו? כי תדע לך שכשיש כבר ערעור של תשובה, זה אומר שעכשיו אתה מתחבר לאיזו מציאות אחרת. מתחבר לאיזה עולם אחר, עולם יותר טהור, עולם נקי, מטרות טובות. אדם שרוצה לעשות טוב, לאיזה מניעים כאלה יותר עמוקים אצלך שנמצאים. וגם אם אפילו אחר כך לא יקרה כלום, משהו כבר התחיל לקרות, משהו באמת היה, הוא נצבר. יכול להיות שהרבה כאלה גם ימשיך תהליך, אבל גם הדבר מצד עצמו הוא כבר מתחיל להרים את האדם, לשנות לו את המחשבות, לשנות לו את הרצונות. אנחנו מסתכלים בדרך כלל בעולם מעשים, מסתכלים על, רק על המעשים של האדם, ככה אנחנו בוחנים אותו, ככה אנחנו בוחנים את עצמנו. תראה לי מה אתה עושה, נכון? מה יש לך בראש? או אם היה לך מתוך כל האירורים הלא טוב, היה לך גם אירור טוב, אנחנו לא מתייחסים לזה, לא מתייחסים לזה חשיבות. יאו, זה לא נכון. אתה לא מסיק מאמין בזה, אתה לא מבין איזה עוצמה, איזה אמיתיות יש בזה. לא סתם, אחרי הרבה הרבה אירורים, יכול להיות משהו אמיתי שמשתנה. כי קרה משהו. אירור של תשובה זה משהו שבאמת קורה. הגמרא קורא לזה, הרי צדיק, נקרא צדיק. לא שלם בהכל, כבר זה משהו קרה פה. אז איך נעזור לעצמנו להאמין בקלותה של התשובה? קודם כל צריך להבין את זה. צריך להאמין בעולם של המחשבות, לא רק בעולם של מעשים. נכון? ולהבין בעולם של מחשבות שהן טובות, מחשבות שהן תשובה, יש להן משהו אמיתי, שלם, משהו פה ניצת, משהו בנשמה שלך נדלק, משהו קרה פה, כן. הירורים רעים, הם כן, הם לא טובים, נכון? החוכמה בהם, מה?
אז איך אפשר לחוכמה עכשיו עוד בשנייה, אתה
מתעבל לעשות משהו? דקה, דקה, תכף שנחזור לזה רגע, בסדר? סליחה רגע שנייה. בוא נשכים את זה ואז נחזור לזה. אם שכחתי, תחזיר אותי לשם. בטח שזה ירור תשובה, שזה דבר אמיתי. ירור תשובה הוא לא מלאכותי אצלי. הוא בעצם מבטא איזה רצון יותר עמוק שלי שבאמת רוצה את זה. ועד היום לא איז מספיק, לא היה לו מספיק כוח, ועכשיו שיש את האירור הזה, אז הוא מציט לי את השכבות היותר פנימיות, עמוקות, שבאמת רוצות לעשות משהו אחר. אתה צריך להאמין בזה. אם לא נאמין בזה, אז מגיעות מזה עיקר הנפילות. איזה יוש כזה. איזה משהו כזה שעד שהדבר הוא לא שלם, עד שהוא לא קרה עם מעשים שלו, כלום לא קרה. ואז אתה קובר את עצמך. כי כל נפילה אתה אומר, וואלה, איך, איזה סיכוי, מה אני יכול לעשות, להפוך את הכל? לא יכול. אני יודע מה חטאתי, לא יכול לעשות את הכל. עיקר הנפילות בעוד. לכן אתה צריך להאמין בזה שהתשובה יותר חזקה מכל הנפילות. ואפילו הערעור הזה יותר חזק מהכל. הוא מסוגל לשחרר אותך, הוא מסוגל להציט, להכניס בך, להציט איזה שכבה פנימית, חזקה מאוד, אמיתית מאוד, תאורה, שהיא באמת יכולה לנצח את הכל. להאמין את זה בתוכי, להאמין את זה גם אצל אנשים אחרים. אז להאמין, דקה רגע, אז להאמין זה קודם כל להבין מה מתרחש, מה זה עולם של מעשים, מה זה עולם של אירועים, מה זה עולם תשובה מול עולם של חטאים, להיות מרוכז בזה ולהאמין בזה. עכשיו להאמין שאנחנו מדברים עכשיו זה יותר קל, אבל להאמין את זה אחרי נפילות יותר קשה, נכון? כי אז מגיע לי הצד השני, נו, עזוב אותך מכל הקשקושים האלה. אמרו לך, צריך לערער, אז אתה מערער בתשובה. זה לא, נו, אני... יש לך צד אצלך, אומר, אני יודע מי אתה. זה לא עובד. שום דבר לא עובד. אז מה הרב קוק יגיד לו? מה הנשמה תגיד לו? זה לא עבד. אבל זה עובד. אם יש ערעור, לא אדם אמר משהו, הוא אפילו לא חושב אותו. זה סתם, לא זה אני מדבר. הוא באמת עבר לו רצון כזה שהוא באמת רוצה לשנות. זה משהו אמיתי שם קרה. גם אם לא יהיה לו אחרי זה שום ידיים ורגליים. זה טהור, זה גדול, זה אמיתי. אולי לא שלם. אבל זה כבר מתחיל להניע איזה משהו. וזה כבר ייתן לך עוד יותר כוח אם תאמין בזה גם לדברים אחרים. כי הרבה פעמים אני בתחום הזה לגמרי סגור, מטורף, תמה, אני מרגיש שזה תחום שאני לא מצליח, כלום. לא נכון, תתחיל להכניס בו יורי תשובה, לאט לאט. זה דורש אמונה, בסדר? כן, רגע, הייתי שאל, ואז זה, ואז זה, בשמחה. אז פסקה קצרה, אבל מאוד מאוד חשובה. בעצם בואו נתרגם אותה רק בלשון החיובית. אומר הרב, לא משנה איפה אתה נמצא. לא משנה כמה פעם ניסית. תדע לך שתשובה זה משהו מאוד חזק, מאוד עמוק, מאוד טהור. יכול לנצח את הכל. אבל אל תסגור אותה, אל תהיה מיואש. וגם פעם לא הצלחת, נעשה אחרי זה עוד פעם. אחרי זה יותר חכם, נעשה מהכיוון הזה, נעשה מהכיוון הזה. וגם הצלחת חצי תהליך, גם משהו כבר קרה פה. ותעמיד כוח מול הנפילה הבאה. בחיים אל תגיד, לא, זה אני, וככה אני נכנס ככה. לא, זה לא אני, זה היה אני, אני רוצה משהו אחר. להסתכל ארוך, להאמין בתשובה הזאת. ולא להסתכל רק החיים, הערך של הדברים זה לא רק דברים מעשיים, אלא גם מחשבות טובות יש להם ערך גדול. אז תסתכל ככה על עצמך. זה לצאת ממקום הייאוש למקום של אמונה. וככה להסתכל גם על אנשים אחרים. לנסות לראות יותר את העומק. טוב, עכשיו היא שאלה פה מה קורה גם לגבי ערעור. ערעור רע. ערעור רע, כן? אז הוא דבר רע, נכון? הוא לא שייך לשכבות הפנימיות, הוא שייך לשכבות החיצוניות. וערעור רע, אומרים, גדולי ישראל אומרים ככה, שיש ערעור רע, יש ערעורים שלפעמים אין לך שליטה עליהם, נכנסים לך. הבחירה היא שנייה אחת אחר כך. מה אתה עושה עם זה? אם אתה מתחיל להתחבש עם זה, בחבש מזה יותר, שם זה כבר בחרת ברע, כבר אתה אזרחת אותו, לקחת את הערעור, כבר הכנסת אותו יותר לתודעה שלך. לכן, תחה אותו, תשיח את הדעת, תעשה משהו טוב אחר, עם הרבה חוכמה איך לעשות. אז אתה משאיר אותו במקום הלא בכירי, כמו אונס כזה. יש ערעורים שהם לא אונס. כן? אז משהו מתחיל להיפגע בעולם הערעורים. בסדר? נעצור את זה מיד. נשיח את הדעת, בחוכמה, באיזה צורה. טוב, משחור לבית המדרש, בסדר, כל דברים טובים שאדם עושה. אבל ערעור טוב, יש לו ערך יותר גדול.
אז ערעור זה לא מראה על משהו המוקפים, משהו
שהגיע עם חוץ. הוא כן אומר משהו על עצמי, אבל זה לא מהעומקים של התשובה. כי כמו שהנשמה יותר עמוקה מאשר... בסדר? כן. אוקיי, הייתה לפנייך, סליחה. מסוכן, אבל מה מסוכן? תסביר לי מה מסוכן. שאלה מצוינת. טוב, תכף נדבר על זה, כן.
אני חושב, כמו בכלל השיעורים, כאילו אולי לא יודעת נכון, אבל שאם אנחנו רק מעריכים בתשובה, אבל בסוף אין לנו שום מעשה, אז התשובה היא לא, כנראה שאני לא מאמינה בתשובה הזאת. כבר...
אבל אם ירדתי בתשובה, אז עובדה שירדתי בתשובה. אז בזה כן האמנתי. יש דבר, זה לא שלם, זה לא מספיק. אם הדר מירר ואחרי זה עבר לו, אז יכול להיות כמה אפשרויות. יכול להיות שהוא לא רצה מספיק, יכול להיות שהוא לא האמין מספיק שהוא מסוגל את ההמשך, כל מיני דברים. יכול להיות שהוא מנסה ניסה ולא הצליח, גם יכול להיות. אבל עצם הירוק של עצמו זה דבר אמיתי, זה דבר נכון, זה משהו אמיתי מתרחש, משהו מתחיל להאמין. בסדר? טוב, אז שאלו פה שאלה מצוינת, נכון. זה... התשובה זה מדהים, באמת התשובה זה מתנה, זה חסד השם, זה מעולה. ובטח בימים האלה, ככה זה הזדמנות, וככה שיש איזה אווירה כזאת, אני מצל כל אווירה כדי להידחף לתשובה, לעוד דברים טובים, לקבל קבלות שאני מסוגל, זה מצוין, זה נפלא, זה אדיר. התרחשות אמיתית ומגדלת. אבל שואלים פה, אבל זה אולי גם מסוכן. למה מסוכן? אז את התחלת להגיד למה זה מסוכן, כי... אני אגיד רגע בעזרת דוגמה, בסדר? תכווני אותי אם לא מסכים. בוא נגיד דוגמה. נגיד דוגמה כזאת. נגיד, אם אדם עכשיו למד מקצוע, השקיע בזה הרבה זמן, סוף סוף קיבל תעודה, עד שמצא איזה מקום עבודה, עשו לו טובה, וזה אין לו ניסיון, בסוף נכנס לאיזה מקום טוב, חשוב, הוא עכשיו, כל כולו מרוכז בזה, מצליח. נכון? שבועות, חודשים ראשונים, הוא לא רוצה שום פספוסים. למה? כי הוא יודע. פספוס משמעותי אחד, יש לנו עוד 1,000 אנשים שבתור. לא זה, נכון? זאת אומרת, הוא בהבנה שלו, אין הזדמנות שנייה. אין תשובה. תהיה טוב, תהיה רציני, תהיה מרוכז, עד הסוף. נכון? זאת אומרת, האדם הזה מבין שדווקא בגלל שאין תשובה, זה עושה אותו הרבה יותר טוב. מסכימות איתי, נכון? נעשה הפוך, יוצא שאם הוא היה יודע שיש תשובה, אם הוא היה פוגש את הבוס, הוא היה בוס כזה נחמד, אולי גם קצת חנון כזה, הוא אומר, בסדר, לא נורא, זה בסדר, תעשה איך שאתה רוצה, אצלנו זורמים פה. הוא היה יודע שאפשרות גם לטעות, אבל זה היה פחות רציני, נכון? אז מה יוצא? שהתשובה, במקרה הזה שאמרתי, היא גורמת לי להיות פחות רציני, פחות טוב, נכון? אז ניקח אלינו, תשובה זה מסוכן מאוד, כי גורמת לי פחות לגדול. בסדר? אתה להוסיף על זה? זה היה זה? אז מה עושים? תשובה, זה בדיוק הפוך מהמטרה שלה, נכון? המטרה של תשובה זה להעיף אותי קדימה, זה אפשרות לשנות ולתקן ולגדול. אבל ההבנה שלי את התשובה, היא מייצרת בנפש אצלי משהו אולי הפוך. אז זה שאני חוזר להיות חפר כזה, בינוני, לא רבקיסט עד הסוף. שאלה מובנת? אז מה עושים? אז קודם כל תמיד צריך לדעת, האמת היא, אומרים אותה גם היא מסוכנת. כי זה האמת. אבל בוא נראה איך באמת נראה להבין אותה נכון. אז בוא ניקח עוד מקרה. אם אדם אומר ככה, לעצמו, במודע, תשמע, אני יודע שצריך תשובה, למדנו על זה, הרב קוק מדבר על זה, למדנו זה בשיעורים, הכל תשובה, עכשיו אני נכנס לאיזה חטא, כי אני יודע, בזה ואחרי זה, אני עוד מעט יום כיפור, ושם אני אשנה את זה. זה נקרא הכתב והשוב. הכתב והשוב לא, אז לא מתכפר לו. למה? כי שם התשובה היא לא הייתה המקור המתקן, אלא המקור המכשיל, נכון? בגלל התשובה חטאת. אם לא הייתה תשובה, אם לא הייתה על תשובה, אז לא הייתה חוטה. אז זה הכתב והשוב, זה לא מספקן בידי. נכון? אבל אם זה לא המקרה אחד הזה, אלא זה נמצא כזה באוויר. אני יודע שחטא זה בעיה, ואני יודע שגם יש תשובה, אז אני כזה... נמצאים לי הרבה דברים בראש, מסתובבים כאלה. אז חוזרים לשאלה שלנו, זה מסוכן? נכנס לנו עכשיו בראש כל מיני דברים שמצד אחד יכולים לעזור לנו לשוב, אבל יכולים גם לגרום לנו להיות פחות רציניים, פחות טובים. זה שחזרנו לשאלה שלנו. אז מה צריך לעשות? צריך ללמוד את שני הדברים ולדעת, להיות ממוקד מטרה, לפני כל עניין, מה אני אומר לעצמי. כשאני נמצא עכשיו לפני איזה חטא, לפני איזה ניסיון, מה אני אומר לעצמי? מה האמת? האמת היא עכשיו, תדע לך, חטא זה קטסטרופה. כל חטא הוא מרחיק אותך מהאלוקים, מרחיק אותך מהנשמה שלך. אתה נהיה גוש חומר כזה עם פחות נשמה, נהיה אגואיסט, נהיה אדם קטן, עלוב. זה מה שהעבירה עושה לך, באמת? תדע לך, זה מה שזה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תחטא עכשיו. אתה נכנס, אז לפני שאתה, זה המילים שאתה צריך להגיד לך. זה הנכון. ולכן אתה בקרב, לוחם, לוחם קרב. נכניס גם את המוח, גם לחשוב, המוח גם יכול לעזור בזה. איך אני עכשיו לא חוטא בדבר הזה? שנייה, איך אני עכשיו, אני בקרבים? זה לפני חטא. נכנס לך עכשיו עוד איזשהו רגע, יש תשובה. לא, שנייה, זה לא קשור תשובה עכשיו. מה זה קשור תשובה? עכשיו לא תשובה ולא בטיח. אתה עומד עכשיו בקרב מול החטא הזה. תדע לך שעולם מצוות ועולם של עבירות. מצווה זה דבר שמזכך אותך, מתאר אותך, מעדן אותך, או משנה לך את כל האישיות, הופך אותך קרוב לאלוקים, אתה נהיה משהו אחר. חטא הופך אותך לאיזה גוש חיה כזה, ומצטבר כזה. זה האמירה שלך. בסדר? אל תכניס את האמירות של התשובה ואת הפסקאות של התשובה, זה לא קשור עכשיו, זה לא הנושא עכשיו. תשובה זה לגדול, זה לתקן, זה לא קשור עכשיו. אתה עכשיו בפני איזה סכנה. מקרה שני, אם חס ושלום אדם חטא, או אפילו עשה, זוכרים, למדנו אפילו טוב קטן, הוא רוצה לגדל אותו לטוב גדול. עכשיו תדבר על תשובה. עכשיו תראה איך מתקנים, תדע לך, אתה מסוגל לתקן. אתה יכול לגדול עוד יותר. ויש חסד, ויש לך שכבות כאלה יותר עמוקות, שיכולות לשנות הכל, נוצרים. לדעת מתי אתה אומר לעצמך הכל, זה שני הדברים נכונים, אבל צריך מתי להגיד אותם. אם אני אומר אחרי, במקום אחרי הנפילה, אני אומר לעצמי, וואי, וואי, איזה חטא, יהיה חטא נוראי, אתה יודע מה כתוב עליו, זה אני מדבר עם עצמי, ואני דוחה את האמירות של התשובה, טעות. זה לא נכון, אתה צריך עכשיו להסביר את ה... את התשובה. אתה תגיד לעצמך רק את החטא, אתה לא תזוז, לא תעשה איך זו תשובה, זה לא נכון. ואם אתה תגיד לעצמך לפני החטא, תשמע, אל תדאג, יש תשובה, זה יהיה בסדר, לא נורא החטא. נכון? אתה לא אומר את הדברים הנכונים במקום הנכון, זה לא נכון. זה כן נורא החטא. אתה טועה בהבנה. זה נורא מאוד החטא. לכן, צריך לדעת את כל האמת, ועכשיו, אני לפני כל דבר יודע להגיד לעצמי את הדברים הנכונים, האמיתיים, המסודרים ביחס לזה. וככה אני מצליח להתארגן, בסדר? ככה אני יודע ידיעות מסוכנות. הן מסוכנות אם אני אומר לעצמי אותם בזמנים הלא נכונים. אם אני אומר את הזמנים הלא נכונים, זה ככה. אז אני אסביר, מצוין. אז זה מצוין, שנייה אחת רגע, בסדר? עוד רגע. אז אני אגיד ככה, קודם כל יש דברים שאתה מודע. אבל גם אם אתה לא מודע, הגיע הזמן, תתחיל להיכנס למודעות. אם אתה זרמן כל היום כזה, ואתה זז, ואתה לא יודע מה קורה לפני, מה קורה אחרי, אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע מי פוגש אותך, מה אתה עלול, מה אתה לא עלול, זה כשלעצמו בעיה. זה מידת הזהירות. הלו, צא מהנהר, אתה כבר לא זורם, עצור. תדע, מה אתה רוצה? מה אתה לא רוצה? תהיה מוכן לכל דבר. אתה נכנס לחברה, אתה נכנס לתפילה, אתה מודע. אז המודעות הזאת היא מכניסה שכל לכל דבר, ואז יש עם מי לדבר, נכון? כי אם אדם זורם, אין לי לדבר. שם את האבוב על הנחל, לוקחים אותך לאיפה שהם רוצים, נכון? אין דבר כזה לא מודע, יש לו מודע. אין דבר כזה, אני כל הזמן כזה מוצא את עצמי בדיוק אחרי. אם קורה דבר כזה אחרי, תסיק מסקנות מאחרי החטא, תקן, תדע איך פעם באת, מודע לדברים קודם. אתה יודע, שאתה נכנס לחברה, לא יודע, פגישה משפחתית, ואתה חושב, שמה, במשפחה הזאת, דנו לשון הרע, אופה, אתה מתארגן קודם, שנייה אחת רגע, אני יודע מה אני אומר, מה אני לא אומר, איפה אני יכול להסיח את הדעת, איפה אני זז, נכון? מתארגן, מתארגן נכון, כלפי כל דבר. בסדר? יש כוח, כן, תגיד לשם. אמרנו שלפעמים דווקא זה שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא כזה רחמן ויש תשובה, אפשר לשנות הכל, אז דווקא מכשיל אותו בחטא. כי גם לפני החטא הוא אומר לעצמו, בסדר, החטא זה לא טוב. כתוב על החטא זה לא טוב, יש אנשים וזה. מצד שני יהיה בסדר. ואמרתי, את האמת, לכל אחד יש קצת בראש את הדבר הזה. בפנים, לפני החטא הוא אומר, אני קראתי את הרב קוק, האווירה כזאת נעימה. כעוד מלטפת, הכל כזה טוב, הכל בסבבה, נכון? אז צריך להיזהר מהמבט הזה, נכון? צריך לסדר אותו טוב, מדויק, בסדר? מתי אני אומר לעצמי ככה? מתי אני אומר לעצמי ככה? לאט לאט אני מסדר את ה... בסדר? בתשובה. אחרי החטא היא לכתחילה. בסדר? לפני החטא, אין תשובה, אל תחטא. אחרי החטא, איך אני יוצא מהמקום שקרה אחרי החטא, זה הכי לכתחילה. יפה מאוד. טוב. ככה. אז פסקה הבאה, בפסקה ה', אני רוצה יותר לדבר על הסוף שלה, אבל בואו נקרא אותה, ככה. אומר הרב, כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובהמיות, אם רק הוא של היתר, תכף כשמתעוררים לשוב על זה, מתעלים כל הכוחות ומתהפכים לאצילות ולקדושה. מצוות לא תעשה, התשובה יותר קשה, משהו יותר חמור. מצוות תעשה, מצווה יותר קלה, לכן התיקון יותר, יותר פשוט. אם זה דברים של היתר בנטייה של חולין, זה עוד יותר קל, כי הוא אפילו לא עשה עבירה. מה זה למשל? אדם, אני אקח דוגמה ככה שתהיה מובהקת, בסדר שלא... אדם, לא יודע מה, קיבל זיכוי לארוחות ערב בשנה הקרובה במסעדות. כל מסעדה שהוא הולך זה חינם. שיקול הכלכלי הוא עבר, הכל בסדר. הוא מחליט כל ערב הוא אוכל במסעדה, מרביץ אותו. ככה, בסדר? זה אסור. דבר של היתר, נכון? אוכל קשר, בסדר? הכל מברך לפני ואחר. אבל יש פה נטייה של חולין, כאילו, וואלה, הפכת את עולם האוכל למסעדות למרכז החיים שלך, כאילו, מה... שזה באת, נכון? תהיה של חולין, בסדר? מה? לא של אוכל, של משהו אחר? טוב, הוא עובד קשה, הוא מחליט כל ערב אחרי שהוא עבד סך הכל עבד קשה, השקיע בילדים, כל ערב הוא רואה סרט שעתיים, סרט קשר, בלי שום בעיה הלכתית, בסדר? שעתיים כל לילה. הוא כנראה תלוי בזה, זה עושה לו, מרגיע אותו, בסדר? זה מענה אותו, הוא מחכה לזה כל היום, בסדר? לא דבר של איסור, נכון? בסדר? אבל נקרא זה נטייה של חולין, כאילו, שמת את ההזיות והדמיון ועולם המדיה מדי מרכזי בחיים, נכון? אתה כל היום מחכה לזה, אתה כאילו זה האור שלך, זה זה בסדר? דוגמה בסדר? מסודרת? יש הרבה דוגמאות כאלה. טוב, הוא רוצה לשוב מזה בתשובה, אז הוא רוצה לשוב מהנטייה הגופנית. עכשיו תראו את ההמשך. בענייני היתר, תכף כשעולה ברענו לשוב הרי הוא מתקדש והפעולה וכל כוחה מתקדשים עם עכשיו סיום למשפט האחרון, זה אני רוצה קצת יותר לגוע. והעיצבון הבא מתוך תענוגי חול מתהפך מיד לשמחה של מצווה ונשרי לב שמחה. אומר הרב, תראה, אתה יודע מה מתרחש בתשובה הזאת? לפני התשובה שעשית היה פה תענוגי חול, כתוצאה מריבוי התענוגי חול היה פה איזה עצב, ככה היית בחצי שנה האחרונה. ועכשיו כשאתה רוצה לעשות תשובה מזה, אז תדע לך שהעצב הזה התהפך להיות שמחה של מצווה, מעצב לשמחה. אז יש תענוגי חול מייצרים עצב. אז מיד נסדר, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא לנו הנאות בעולם, זה לא איזה עמלק כזה שרק צריך להיזהר ממנו. לא צריכים לבנות עולם פרוש כזה שאסור שום הנאה. לא זה מדברים. לכן נתן דוגמה קצת יותר קיצונית, נכון? שהנאה תופסת מרכז מאוד משמעותי אצלך. בזמן, ביחס, באיכות. בסדר? הנאה זה טוב. הנאה זה טוב. אולי, ללמוד במדרשה, לוקחים את זה בצורה רצינית, זה קשה. פתאום ללמוד יום שלם וגם יש אחד. יש גם איזה מתח, מתח כזה, אני רוצה להשתנות. קשה להשתנות, רוצה לקחת את זה ברצינות, אני רוצה שהדברים לא יעברו לי, אני רוצה לראות איך זה משתלב עם החיים שלי, ולא פתאום מדכא אותי, פתאום הופך אותי לאיזה אדם עצוב כזה, הרבה מתחים כאלה, מצד שני אני לא סתם בזבז זמן, אני לא סתם שומע פה הרצאות בפילוסופיה, יש איזה מתח כזה. אז חשוב שבן אדם ימצא לו את ההנאות, שככה מלוות אותו ביום, שנעים לו, שטוב לו, שטוב לו חברתית, משקיע ביחסים החברתיים, כן, זה עושה לו נעים, זה טוב לו, בסדר, הוא אוכל, הוא לא רוצה רק לאכול לצאת ידי חובה כזה. והוא גם נהנה מהאוכל מצוין, משפר את עצמו קצת, מצוין, בישיבות יש כל מיני, כזה פינת, קיוס כזה של ממתקים, שמים כסף ולוקחים, זה מצוין, זה מצוין. למה? עכשיו אתה לפני איזה סדר ומאוד קשה לך, תקנה לך איזה משהו טעים כזה, קצת הנאה וקדימה, תסתער. מעולה, אפשר להשתמש בהנאות, זה דבר טוב, זה מצוין, הם מלוות החיים. אנחנו דיברנו משהו אחר, דיברנו לא שהנאה מלוות החיים, אלא הנאה הופכת להיות מרכז חיים. בסדר? אז למה יש עצב? מה אתם אומרות? למה ריבוי של תענוגי חול זה מייצר עצב? רגע, אולי לפני הלמה, שנייה אחת, אולי לפני הלמה, אולי אתם תעזרו לי בזה. נגיד שיש אדם כזה, שמעתם אדם כזה, לא יודע, שכל אם הוא רואה שעתיים במדיה, כשר אמרתי, בסדר, הכל זה בסדר. אני מדבר בעולם הדמיון, לא שהוא לומד היסטוריה או לומד מתמטיקה, אני לא מדבר על זה, בסדר, אני מדבר, כאילו לא משהו, גם שיעורי קודש, לא זה מדבר, בסדר, סרט, דמיון, ממש זה היה זה. מה התחושות, מה הנפש מרגישה כשיש ריבוי בדבר הזה? לפני הלמה, לפני הלמה. מה זה? ריקנות, בסדר, מזדהות עם זה, זה נכון? למה? למה רגישה ריקנות? למה עצם? מה התחלת להגיד? אבל לא עשיתי שום דבר נגד הנשמה, נכון? לא עשיתי שום חטא. חטא זה נגד הנשמה.
אבל
זה
מבטא את ההנגיעה העולם,
עוד תשובות מישהו רוצה להוסיף? מה מה? זה הופך את הדברים החשובים למה? פחות מה? גם, נכון, זו השלחה טובה, זאת אומרת ברגע ש... נכון, לא חשבתי לדבר על זה, נכון, ברגע ש... סרטים אפשר לעשות הכל, כאילו זה... אין מחויבות לשום דבר, זה לא מציאות. אז שם הכל יהיה רק איך לספק דמיון חזק, הכל מאוד צבעוני, מאוד יפה, מאוד... קיצור, איך הכל מייצר את הריגוש הכי חזק, החיים הם לא כאלה. בחיים יש זמנים של ריגוש חזק, נגיד אפילו באהבה בין בני זוג, שזה משהו הכי גדול, גדול מאוד שיש. לא כל היום זה חתונה, נכון? אם אדם בא עם תחושות כאלה, כמו צריך להיות ריגושים באובר, אז זה מטורף, זה גם לא יהיה, זה משהו, זה מאוד ילדותי. זה הרבה פעמים נובע מהדברים האלה. כי כל הזמן הרימו לו את סף הריגושים. בסדר, כל שם, למה שם צריך את סף ריגושים גבוה? אחרת אף אחד לא יראה את זה, נכון? צריך שיהיה מאוד מאוד נוגע. אז הוא אחרי זה מגיע לחיים עצמם, אז החיים נהיים לא משעממים כאלה, אפורים. הזוגיות שלו עם אשתו נהיית כזאת משעממת. למה? נדפק לו משהו במוח. כי הוא חושב, זוגיות טובה זה כל הזמן הרגשות מאוד חזקות, דמיון מאוד חזקות. נכון? מה פתאום? זוגיות זה לוותר, זה לעבוד ביחד, זה לעשות למען, זה להשתייך, זה להקשיב. אין סוף של ערכים בזוגיות, שמתוכם יש רגשות, רגשות ביום יום, לא רגשות כל מה שסיעים של איזה... מה, אהבה זה רק עם שיא הריגוש? זה שקר שמספקים לנו, שקר, שקר של הדמיון, זה שקר של השקסות, נכון? זה מה שאמרתי, יפה מאוד, מצוין, נכון? זה כאילו בסוף גומר, אז למה זה גורם לו בסוף לעצב? כי בסוף החיים הוא מצפה לאיזה משהו מסוים, ואז שום דבר לא מספק אותו. קיצור, הוא דפק איזה משהו באיזונים שלו. נורא והיום. טוב, הריק, אם אני אגיד ככה, אני רוצה כאילו להעמיק את זה יותר. תראו, אם אדם גר במושב, יש לידו פרות שם, שרועות בדשא שם, באחו, לא יודע כמה שנים הם חיות, אבל כל הם יעשו אותו דבר, יאכלו, אבל החיים בסבבה, נראה שהם מבסוטיות, הכל מצוין, נכון? הם רוצות לאכול, הם רוצות לשכב, לשבת, לשתות. הם עושות מה שהן צריכות, מבסוטיות. אם אדם, זה מה שהוא יעשה. כל יום, קם בבוקר, אפילו מתפלל, הכל בסדר, הולך לדשא, יושב שם, עומד, יושב, אוכל. כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד ככה? לא יודע, אנשים משועממים רצח יכולים שבוע. בסדר, בן אדם עם משמעות, יכול להיות שעה ככה, נכון? למה? מה חסר לו? יש לו איזו תביעה פנימית לאלו. תביא משהו רציני, מה אתה עכשיו כל היום אוכל, כל היום רק מסתכל עלינו, נכון? הנפש רוצה להתקדם, רוצה לגדול, ולכן כל הזמן תחפש, תן לי דברים שבהם אני גודלת. אבל אם אני נשארת במקום, לא טוב לי. זה הריק הזה. ריק ממה? ממה שהנשמה מבקשת. אצל הבהמה זה לא הריק. זה מה שהיא צריכה. זה טוב. אין לזה משהו מבפנים שטובע לי יותר. אצלנו נתקע לנו משהו כזה בפנים, שישגע אותנו אם אנחנו נהיה, אם נספק לעצמנו על דברים כאלה. באמת יהיה זה קצת יותר מורכב. למה? כי יושבים שם אנשים מאוד חכמים שככה לגוע בעצמך בהרבה עניינים, בהרבה ריגושים, זה נותן לך הרגשות יותר. אבל אחרי שנגמרים הרגשות, בסוף הנפש כאילו שואלת את שאלת השאלות, מה קרה? מה עשית? מה התקדמת? השתכללת במשהו? בנית עוד משהו? והתשובה לא בזנתי, נכון? לא. אז אם יש הרבה הרבה תשובות כאלה שלא, עם הרבה הרבה זמן, הנפש כבר מתחילה להתעצבן. זה לא זה, מה זה? לא. תביא משהו רציני. תקדם, תזוז קדימה. תענוגי חול, כשהם נמצאים, הם מרכזיים, כשהם הופכים להיות המרכז. אמרו את הדוגמה של המסעדה, לא אהבת הדוגמה הזאת, אבל בסדר, נגיד המסעדה שלה כל ערב, שמבחינה כלכלית היא זהו, זה שיקול נכון. בסדר? אבל מה, זה החיים שלך. האוכל הזה, והאוכל הזה, ואיך בדיוק הזה, זה כל החיים, זה מה שאתה יודע להגיד בחיים. זה מה שמלא אותך. זה מה שהאם שלך רוצה. באיזה גיל אתה? אז התענוגי חול, אם יצרים איזה ריק כזה, יאללה, תעשה משהו. נכון? המשהו שנתקע בפנים, זה מה שמכריח אותי בעצם לגדול. מכריח אותי להתקדם. נכון? מכריח אותי, תביא משהו רציני, אנחנו רוצים להתקדם. אז כשאת התענוגים האלה עושה תשובה והוא מחבר אותם לקודם כל יוצא מינונים מאוזנים להנאות. אחד. שתיים, הוא גם יודע לחבר את ההנאות לדברים אחרים. היא לומדת במדרשה, עושה דברים גדולים, היא לומדת תורה ושאיפות גדולות, מדהים. בתוך זה ההנאות, זה ככה מעברר את הנפש, נותן כוח לנפש, משמח את האדם, מצוין. חיברת על איזה תהליך. אז עכשיו התענוגים הם חלק מהתקדמות, מצוין. זה שמחה. אדם מתקדם בפנים. אז שם יש שמחה. אני אתן עוד דוגמה. אני אתן לזה עוד דוגמה. נגיד, כל אחת בעזרת השם תמצא איזה מקום עבודה ואיזה עיסוק שמתאים בעזרת השם. אז יכול להיות, כשאני מחפש איזה עיסוק הזה, אז הראש המערבי שלי יגיד שמה תחפש עיסוק ככה באמת שמכניס הרבה כסף. וגם שנותן איזה מקצוע מכובד כזה, שתצליח להיות מכובד בו. ונחשב וככה שקיצור, יוצר איזה מעמד מסוים, נכון? טוב, אוקיי, זה מושך אותי לכיוון כזה, ואני בוחר איזה מקצוע שמתאים ליעדים האלה, ואני מוצלח ומצליח ובסדר. אז אני מתחיל, מוצא כבר עבודה, ואז אני מרגיש הכל טוב. רק משהו בפנים לא משמח. למה? כי אני עושה הרבה הרבה דברים שמבחינת הראש המערבי והרגשות המערביות זה פיקס, זה נחשב מאוד מוצלח. משהו בנשמה מבקש איזה, רגע שנייה תגיד לי, אתה מוסיף פה זה טוב? אתה מקדם מישהו? אתה שליח? אתה עוזר? מה אתה מוסיף? לא יודע, באמת, אני לא מוסיף שום דבר. אני מרגיש שאני שום דבר בעולם הפנימי שלי לא זז פה. נכון? הנשמה אומרת לו, תשמע, אבל את החשבונות שלך לא נכונים. אני יכול להיות אדם אחר שבחר איזה מקצוע שלא נחשב מכובד. בואו ניקח קופאית, בסדר? בסדר. אבל הוא קופאית, והוא החליט שזה מה שהוא עושה, עם האור פנים כזה, עם שמחה, עם סבלנות, אומר לכל אחד שלום, מה שלומך, מייצר קשר עם הרבה אנשים. אנשים באים פה עם חברים שלו, כי מרגישים אותו מאוד נעים. מייעץ לאנשים, חבל, יש מבצע עכשיו לדבר הזה, לך תיקח משם. מבחינת התוצאה המערבית, בן אדם לא מוצלח. תראה למה הוא הגיע. מבחינת הנשמה, לא יודע, בן אדם שליח, תראה כמה טוב הוא עושה, תראה כמה אור הוא מוסיף. הוא בא לעשות טוב, בא לקדם, נכון? זאת אומרת, הנשמה תמיד תטבע את זה, ובצדק, ואת העצב בעצם זה בריאות מסוימת שיש לנו, נכון? שכל מה אני יודעת לבחון, הלו, אתה עונה לעולם פנימי, אתה נוגע בו, אתה מפתח אותו, משהו שם קורה, וכל הזמן, אם תהיה שמחה, אז הרי כן, אז ההבנה היא כן, אני נוגע בו, אני פועל איתו, אני... אם זה עצב, כי הכל פה רק חול ורק טכני, אז אתה... יאללה, בוא דבר אליי. תעשה משהו באמת שמתאים לי, לא... שנותן דין וחשבון לאנשים אחרים. מה השעה? טוב, תמיד נעצור מעצור. צריך לעשות עוד פסקה. פסקה הבאה, כן.
איך כאילו, איך אנחנו חוזרים בתשובה ומחכים את הדברים שהם
כאילו נמרים
והם
נאות? כן, אז קודם כל, הרב אומר פה, כשעושים דברים של היתר, בנטייה של חולין, רוצים לשנות את זה. לשנות את זה בשתי צורות. קודם כל, מינונים מתאימים להנאות, בסדר? ודבר שני, יחס. איזה סוג יחס אני עושה? בסדר? אני חושב שכשאבא לילדים, כשהוא מגיע לארוחת ערב עם הילדים, אז הרבה יותר חשוב לו המפגש עם הילדים. מה העיקר? הארוחה או המפגש עם הילדים? יש אמצעי שזה הארוחה. העיקר זה המפגש עם הילדים דרך הארוחה, נכון? אם אדם הוא ממש קיצוני בזה שלו, אז האמצעי זה המפגש עם הילדים, והעיקר זה ארוחה. אז אתה מקם את עצמך, ככה אתה זז. תהיה של חולין, זה לאט לאט מה, איפה המרכז שלך, מה אתה מחפש. וככה מתאזן, היחס הנכון לכל, הנה החולין.
אבל איך תשנים את הנחייה הזאת?
קודם כל מבינים מה נכון, מה לא נכון. אז מייצרים רצון לדבר הזה, ואז מייצרים גם את המינים מתאימים, גם את הכוונות, לאט לאט. בסדר? כמו שאמרנו בהתחלה, הנאות זה טוב. זה מצוין, זה משמח את האדם. נותן לי כוח, אבל למה? מה אני עושה ביום? שליחות, אלף דברים אחרים טובים שאני יכול לעשות. טוב, שיש שנה טובה לכולם. תודה וחתימה טובה. ברוך אתה.